ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף עין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף עין עמוד א'. אתם יכולים לראות פס כפול עם אות ג'. אנחנו התחלנו בסוף שורה קודם עם עניינים, סיפורים, קשר בין רבי יהושע בן חנניה ואנשי אלכסנדריה. וראינו בסוף שורה קודם שהם שאלו אותו שלושה דברי הלכה, שלושה דברי הגדה, שלושה דברי בורות ושלושה דברי דרך ארץ. עד עכשיו התייחסנו לקבוצה ראשונה, שלושה דברי חוכמה, ונגענו לשניים מתוך שלושה האלו. כעת גימל, עוד גימל זה הדבר השלישי בקבוצה של שלושה דברי חוכמה, דהיינו דברי הלכה. בשוליים כאן בדף עין עמוד א', תחת הכותרת תת נושא, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב', שני מצורעים שנתערבו קורבנותיהם זה בזה, וקרב קורבנו של אחד מהן ומת המצורע השני, מה תהה עליו? מה יעשה מצורע החי? הגמרא, שני מצורעים שנתערבו קורבנותיהם זה בזה, וקרב קורבנו של אחד מהן ומת אחד מהן, השני מתה עליו. אם לא מת אחד מהם אלא התערבו קורבנותיהם זה בזה, והיה להם פתרון, יכולים להתנות שכל מי ששייך הקורבן שעומד לקרב זה יהיה לשמו. אפשר לראות את זה ברשי, שורה שנייה, שני מתה עליו, היך יתאר לקודשים, הקורבן הזה של מצורע זה קורבן שמתיר אותו, מתיר אותו לאכול בקודשים, כי בזמן שהוא היה מצורע הוא אסור באכילת קודשים. ממשיך רשי ואומר שאילו היה מצורע חברו חי, אף על פי שנתערבו קורבנותיהם, זה יקרב לשם מישהו וזה יקרב לשם מישהו. או אם מת האחד והיו שני הקורבנות בפנינו, לא כמו המקרה שלנו שקרב אחד מהם, אלא שני הקורבנות היו עדיין בפנינו, היו הקורבנות מתים וזה מקריב קורבן אחר. אז כאן גם פתרון. למה אם מת אחד מהם הקורבנות היו מתים? כי בין הקורבנות יש קורבן חטאת, וחטאת שמתו בעליה הוא עצמו מת, הולך למות. אבל אנחנו מדברים במקרה כזה שאחרי שתערבו קורבנותיהם קרב, הקריבו קורבן של אחד ואז מת אחד מהמצורעים, מה עושים? ורשי אומר, אבל עכשיו שנתערבו הקורבנות וקרב אחד מהם, אינו יכול להקריב את זה, החי לא יכול להקריב את הקורבן שנשאר, שמה של מת הוא, אולי מה שנשאר של מת והווי חטאת שמתו בעליה, אז הוא לא יכול להקריב את זה, וקורבן אחר נמי אינו יכול להביא, שמה אותו שקרב היה שלו, שלו, של אדם חי ונפטר, והוא פטור. ואז מה, הוא יביא עכשיו קורבן אחר? לא, כי אם הוא כן יביא, ונמצא מביא חולין לעזרה, ואינו יכול להתנות בנדבה. למה? לא יכול להגיד שאם זה שנשאר שלי מה טוב, ואם לא נקריב אותו כנדבה. שאין חטאת, אנחנו מדברים על קורבן של מצורע, שאין חטאת באה נדבה. ואפילו רבי שמעון יאמר לקמן אשם קרב מספק על תנאי, וגבי קורבן אשם שזה גם אחד מהקורבנות של המצורע, וגבי קורבן אשם אפשר להתנות, אם הוא חייב אשם הרי זה לאשם, ואם לאו, אם הבן אדם שחי כבר הקריב את הקורבן אשם שלו, הרי זה שם אין נדבה. הנימילי אשם, מה שאמרנו עכשיו זה נכון לקורבן אשם שמתן דמו דומה לשלמים, אז אתה יכול להתנות אם זה אשם אתה, ואם לא שיש שלמים, כי המתן דמים על המזבח זה אותו דבר. אבל חטאת שאין מתן דמה דומה לשלמים אינו יכול להתנות ולומר אם קורבן, אם קרבה חטאתי הרי חטאת זו שלמי נדבה, דמתן דמה איך היא לבד, איך תעשה לבד ארבע מתנות ולמעלה מחוט הסקרה, שזה זה צורת מתן הדמים של קורבן חטאת, שמה שם אין נדבה, נינו מה שנשאר הוא אמור להיות שלמים. ואם שתי מתנות למטה מחוט הסקרה, ואם שתי מתנות דם ובחצי חצי התחתית של המזבח, חצי התחתון זה מטה מחוט הסקרה, שמה חטאתו, אז אתה לא יכול להתנות אצל קורבן חטאת כמו שמתנים אצל קורבן אשם. אנחנו חוזרים לגמרא, אז השאלה נשאלה לגבי שני מצורעים נתערגבו קורבנותיהן והקריב אחד מהם ומת אחד מהמצורעים, מה יעשה אותו מצורע שנשאר חי? כי אולי מה שכבר הקריבו זה של האדם שמת, ואז מה שנשאר באמת של החי, אבל מצד שני אולי לא, אולי מה שהקריב כבר זה של החי ומה שנשאר הוא של המת, ואי אפשר להקריב קורבן חטאת על אדם שכבר מת. זו השאלה שאנשי אלכסנדר שאלו את רבי ישוע בן חנניה. אמר להם הגמרא ממשיכה שרבי ישוע ענה, כותב נכסיו לאחרים, אותו אדם מצור החי שעומד להקים קורבנותיו, הוא יכתוב יעביר בעלות על נכסיו למישהו אחר ואז הופך את המצורע החי להיות אדם עני, הוא מביא חטאת העוף הבא על הספק. זה קורבן מיוחד, חטאת העוף שאפשר לאדם שירד מנכסיו, הוא לא יכול להביא פרה, בהמה, הוא כבר או קורבן בהמה שזה יקר, אז התורה מאפשרת במקרים מסוימים להתחשב במעמד הכלכלי של הבן אדם, ואז הוא יביא קורבן עוף, עוף, חטאת העוף, וזה מה שמיוחד בזה, הוא בא על הספק ואינו בעיה של חולין בעזרה אם אין צורך בו. זה הפתרון. שורת הגמרא, והעיקה אשם, זה קורבן שלא בא על הספק וזה בהימה, אז מה יהיה התקנה של אותו מצורה לגבי הקורבן אשם? אמר שמואל, המקור שקראנו עכשיו שמדבר על פתרון זה כשקרב אשמו, לא צריכים להתייחס לאשם, כי הקורבן אשם של אותו אדם חי של אותו מצורע חי ודאי הקריבו אותו כבר, אז יש רק הבעיה של החטאת, וזה כמו שראינו הוא יביא אחרי שהוא כותב נכסיו לכם הוא יביא קורבן חטאת העוף. הגמרא פותחת פה בקושיה ארוכה, תשימו לב איך שזה מסומן, הקושיה ממשיכה עד שורה רביעית בעמוד ב'. אמר רב ששת, גברה רבה כשמואל בהמה כי היי מלטה, הייתכן ששמואל יסביר את המקור התנאי ככה שקרב השמו? כמן האמירה של שמואל, איך לפי איזו תנה זה אמור להסתדר? ובשוליים אתם רואים תחת הכותרת מבנה יש כאן צורת משולש, זה מבליא אי כרב יהודה, שרואים עכשיו מיידי, ובעוד כמה שורות, ברבע האחרון של הדף, אתם רואים גם משולש אי כרבי שמעון. קושיית רב ששת על שמואל, שתירץ שהמקור של רבי שמעון בן חנניה מדובר שכבר קרב האשם, רב ששת מנסה להבין כמן אמר שמואל את תשובתו. אז אנחנו חוזרים לגמרא. כמן, אי כרב יהודה, אם דברי שמואל מתואמים עם התנא רב יהודה, האמר, אשם קבעה. אשם קובע אם יש אפשרות להביא חטאת העוף, היינו אדם חסר אמצעים, הכל תלוי במה שהיה בזמן שהקריבו את הקורבן אשם, זה קובע. וכיוון שקבע לה אשם בעשירות, אמרנו פה שכבר הקריב אשמו, ואז המצורע יכתוב את נכסיו לאחרים. זה מראה שהוא היה עשיר בזמן שהקריבו את האשם. אז אם כך, לא מצי מייתי חטאת בדלות, אין אפשרות כעת להביא חטאת העוף, שזה בא בדלות, זה בא לאדם שהוא חסר אמצעים. אבל האשם במקרה הזה כבר הוא קרב בזמן שהוא היה עשיר, אז זה קבע שלא מדבר באדם דל. תתנן, מצורע שהביא קורבן עני והעשיר, או עשיר ועני, הכל הולך אחר חטאת, דברי רבי שמעון. אנחנו מתעניין בשיטת רבי יהודה עכשיו. רבי יהודה אומר, הכל הולך אחר אשם. אז שמואל לא אומר את דברו לפי רבי יהודה, כי אם כן, הוא לא היה יכול להביא חטאת העוף. והתנא אומר שיביא חטאת העוף. רבי אלעזר בן יעקב אומר, הכל הולך אחר ציפורים. ציפורים, האשם מביא שבוע לפני שהוא יכול להביא את הקורבנות בבית המקדש. הציפורים הם חלק מתהליך תרת המצורע, אבל הם אינם קורבנות, אלא עושים את העניין של הציפורים מחוץ לבית המקדש. אנחנו לא ניכנס לעומק הדבר הזה. רש"י מזכיר את העניין של הציפורים, אבל אנחנו נתקדם. כי מה שאנחנו רוצים להראות, ששמואל לא אמר דבר כפי התנא רבי יהודה. ממשיך הגמרא, ואי כרבי שמעון דאמר חטאת קבעה, אם שמואל אמר את תשובתו לפי התנא רבי שמעון, אז לפי זה, כדי להגיע לחטאת העוף לא צריכים שהוא קרב אשם. אף אגב זה לא קרב אשם, גם אם הוא לא הקריב את האשם, נטי אחר הוא יכול להביא קורבן אשם אחר ויתנה, הוא יעשה את התנאי ואחר כך יכתוב נכסיו. למה היה צורך לשמוע להעמיד את המקור שכבר קריב אשמו? נסתכל ברש"י, ואי כרבי שמעון דאמר אשם לא קבע, ולכך אפילו הקריב את אשמו כשהוא עשיר, יכול להביא חטאת עני, כי האשם לא קובע כלום. אז גם אם הוא לא הקריב. רש"י כאן מביא שתי אפשרויות לגבי האשם. כפי שהתחלנו ואנחנו נקרא עוד פעם, אם כך רש"י כותב, אפילו הקריב את אשמו כשהוא עשיר, יכול להביא חטאת עני. למה לי לשמוע לוק מכשקרב אשמו כשהוא עשיר? יכול להביא חטאת עני, אפילו לא קרב נמי, גם אם הוא לא הקריב את האשם. זה תואם אגב למה שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב, אף אגב דלא קרב אשם, גם אם לא איכה תקנת באשם לתויי אשם מביתו. ולומר, אם קורבן שקרב של חברי, הרי זה שלי, הבהמה שעומדת כעת הוא באמת שלי, ואם שלי היה, אם מה שהוקרב כבר זה היה שלי, הרי זה לשלמים. לאור מה שקראנו ברש"י, נחזור ללשון הגמרא. בסוף השורה כתוב אף על גב, ממשיך הגמרא, אף על גב זה לא קרב אשם, גם אם לא הוקרב אשם, דיינו לא כמו ששמואל אמר, אלא גם אם לא הקריב עדיין האשם, נטי אחר שיביא מביתו בהמה אחר ויתנה שאם הקורבן שהוקרב היה של המת, אז הבהמה עכשיו שאני מביא הוא יהיה עבור אשם שלי, ואם הקורבן שהוקרב היה שלי, מה שהבאתי עכשיו מן הבית הוא יהיה שלמים. ואחר כך יכול לכתוב את נכסיו ויביא החטאת העוף. למה היה צורך לשמואל להעמיד את המקור שכבר קרב אשמו? וכאן הגמרא ממשיכה להביא את הבסיס, לומר הבסיס או המקור שבו מופיע דברי רבי שמעון. אומר הגמרא דה שמינן ליד רבי שמעון דאמר ליתי וליתני, דתניא אמר רבי שמעון בעניין ספק מצורע, אחרי שהוא טבל יום אחר כך הוא מביא קורבנות, מביא אשמו ולוגו עמו, אותו מקרה של ספק מצורע. אז הוא מביא הקורבן עם הלוג שמן שמלווה את הקורבן השם, הוא מעמידו בשער ניקנו, זה הכניסה המזרחי לעזרה, הוא מתנה עליו ואומר, אותו מקום שער ניקנו, שם עומד המצורע למתנות השמן והדם שהתורה מחייבת. אז הוא יעמוד שם ויתנה ואומר, אם מצורע הוא, אם הבן אדם הזה באמת היה מצורע, הרי אשמו ולוגו עמו, ואם לאו, אם האדם הזה לא היה מצורע שמחייב קורבנות, אשם זה יהיה שלמי נדבה, ואותו אשם טעון מה שמביאים עכשיו לצורך המצורע מספק, אותו אשם טעון. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שחיטתו בצפון, זה המקום לשחיטת קודשי קודשים ואשם הוא אחד מהם, וטעון, וזה מקום שקשר גם לשלמים, וטעון מתנת בהונות וסמיכה, זה סמיכת הידיים על ראש הקורבן, ונסחים ותנופה וחזה ושוק, ונאכל לזכרי כהונה ליום ולילה, זה הטווח זמן שניתן לאכילת קורבן אשם, ולא הודו לא חכמים רבי שמעון, החכמים לא קיבלו את התיקון הזה, מפני שמביא קודשים לבית הפסול. נסביר את זה, על צד שהוא אשם אמרנו צריך לאכול אותו בתוך זמן קצר, יום ולילה זהו, אבל אולי הוא שלמים כמו שנאמר בתנאי, שלמים יש לו יומיים עם הלילה באמצע לאוכלו, ואם אתה מחייב אותו לאכול אותו ביום אחד, יום ולילה, אתה מקצר את זמן אכילה. זה נקרא מביא קודשים לבית הפסול, כי יכול להיות שהוא שלמים ואתה הופך אותו להיות פסול כנותר תוך זמן קצר, דהיינו יש לך את היום והלילה שאחריו לאוכלו, ובבוקר הראשון הוא כבר הופך להיות נותר, אבל אולי זה שלמים ואתה בעצם קובע שהוא פסול בזמן ש אולי הבן אדם הזה לא היה מצורע וזה שלמים. אומר רש"י לבית הפסול, דילמה לא מצורע הוא ואבי שלמים, וממעט זמן אכילתן ששורף את הנותר ליום ולילה, והיה לו לאוכלו בשני ימים. אז השאלה מסתיימת פה, שמואל שאמר ש שכבר קרב השמו, ואז יש את התקנה של עבד חטאת העוף. אז לפי מי הוא אמר את דברו? זה לא מסתדר עם רבי יהודה, כי לפי רבי יהודה האשם הוא הקובע, ולכן אם כבר קרב השמו הוא לא יכול להביא חטאת העוף, והתנא אמר שכן יביא חטאת העוף. ואם לפי רבי שמעון שאמר חטאת הוא קובע, אז גם אם לא הקריב האשם, היה קיים תקנה. הגמרא עונה, שמואל שהוא העמיד את המקור דליאל בשכבר קרב השמו, סבר לה כרבי שמעון בחדה, שמה? שאשם לא קובע, הוא פליג עלי בחדה. הוא שמואל חולק על שמואל, שמואל חולק על רבי שמעון בעניין של הבאת האשם על תנאי. אין תקנה כזאת לפי שמואל, הוא חולק על רבי שמעון בזה שאין אשם בא על תנאי. וזה באמת שיטת החכמים שראינו, כי התנאי היה מבוסס על האפשרות להתנות שהוא יהיה שלמים, וראינו שאין מביאים קודשים לבית הפסול. כעת אנחנו רואים שוב פעם צורת מעוין וגם שתיים בצד, זה הקבוצה השנייה ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה. שלושה דברי אגדה, והנה הראשון, כתוב אחד אומר כי לא אכפוץ במות המת, וכתוב אחד אומר כי חפץ השם להמיתם. אז או שכן או שלא, תשובה כאן ועושים תשובה, אם כך אז לא אכפוץ במות המת, כאן בשאין עושים תשובה. כתוב אחד אומר כי לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, וכתוב אחד אומר יישא השם פניו אליך. אז או שהקדוש ברוך הוא לא נושא פנים, או שהוא כן נושא פנים, איך ניישב אותם? תשובה, כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין. אם לא נגזר הדין עדיין, אז יש אפשרות שהקדוש ברוך הוא יישא השם פניו, אבל אם כבר נגזר הדין, לא יישא פנים. יש הרחבה בנושא הזה, אפשר להסתכל בתוספות שמצטט או מתייחס למקורות אחרים בנושא הזה, אבל אנחנו במסגרת השיעור שלנו מתקצרים וממשיכים בגמרא. כתוב אחד אומר כי בחר השם בציון, וכתוב אחד אומר כי על אפי ועל חמתי הייתה העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה עד היום הזה. אז רואים שאין בו בקדוש ברוך הוא איך אומרים חפץ בעיר הזאת. הגמרא עונה, כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה, אז זה שייך הפסוק הראשון שצוטט כי בחר שם בציון, כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה. רש"י כאן לא נותן פירוש, ולכן אנחנו מפנים כל אחד ואחד לעיין במקראות ולהתייחס למפרשים שם. שלושה דברי בורות. אשתו של לוט, מהו שתטמא? אנחנו מדברים על תומת מת, הרי ידוע שאשתו של לוט מתה בסיפור בספר בראשית. האם היא מתמאת אחרי שהיא הפכה להיות נציב מלח? האם היא תטמא? אמר להם רבי שוענה, מת מתמא ואין נציב מלח מתמא. שאלה שהם שאלו, בן שונמית, רש"י כותב בן השונמית שהחיה אלישע. שוב פעם, בסיפור המקראי ראינו שהבן של אותה אישה השונמית מת, ואלישע עשה מה שהיום קוראים החייה, מהו שאומר רשי, מהו שיתמה לאחר שהחיהו? מי חשוב כמת? האם בשלב לפני שהוא החיה אותו היה מת? ואם כך, יש השאלה של תומה. אז ממשיך הגמרא, אמר להן, מת מתמה ואין חי מתמה. אחרי שהוא החיה אותו הוא לא מת, אז לכן הוא לא מתמה. מתים לעתיד לבוא, זו שאלה שלישית. צריכים הזעה שלישי ושביעי או אין צריכים? אנחנו יודעים שאדם שהתמה מת, אז מזים עליו מי פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי של שבועת הטהרה שלו. מה לגבי מתים לעתיד לבוא? אמר להם רב ישוע ענה, לכשיחיו נחכם להם. ורש"י אומר, נתיישב בדבר. איקא דאמרי, לכשיבוא משה רבנו עמהם. אז נפנה את השאלה אליו. שלושה דברי דרך ארץ. מה יעשה אדם ויחכם? אמר להם, אז רבי ישוע ענה לאנשי אלכסנדריה, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו, אז ענו לו, הרבה עשו כן ולא הועיל להם, אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. תני רבי חייא, משל למלך בסוף אדם שעשה סעודה לבדיו, ומשגר לאוהביו ממה שלפניו. רש"י כותב, לאוהביו משגר ממה שלפניו, כך חוכמה שהיא לאוהביו של מקום נתנה להם מפיו ולא מאוצר אחר. הגמרא שואלת, מהי כמשמלן? ורש"י מפרש, למה למימר להוא, למה הוא בהתחלה, הוא אמר להם ירבה בישיבה, הועיל וברחמים הדבר תלוי. הדבר תלוי בתפילה, כמו שהוא הבהיר, יבקשו רחמים. אז למה בהתחלה הוא אמר ירבה בישיבה? הגמרא עונה, דהה בלא הא לא סגיה. שריבוי תפילה בלי שתפילה בלי ריבוי ישיבה זה לא מספיק. מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להן, אנחנו ממשיך עם גרסת הגרא. הגרא מוריד את שני מילים הבאות, אומר יישא ויתן באמונה, שינהל את עסקיו בנאמנות. אמרו לו, הרבה עשו כן ולא הועילו. יש הרבה שניהלו עסקים בנאמנות ולא התעשרו, אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו, שנאמר לי הכסף ולי הזהב. הגמרא שואלת, אם כך, אז מה היה הסיבה שהוא אמר להם יישא ויתן באמונה? מהי כמשמלן? תשובה, דהה ולא הא, לא סגי. שתפילה לבד, בלי ניהול העסק מתוך אמונה, זה לא מספיק. מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים? אמר להם, יישא אישה ההוגנת לו. אנחנו ממשיכים לעין א' עמוד א', ויקדש עצמו בשעת תשמיש. אומר רש"י, לשמש בצניעות. אמרו, הרבה עשו כן ולא הועילו. זה לא הבטיח להם בנים זכרים, אלא יבקש רחמים ממי שהבנים שלו, שנאמר, הנה נחלת השם בנים שכר פרי הבטן. אז רואים שיש להתפלל על כך. אז למה הוא אמר להם בהתחלה שישא אישה הוגנת לו ויקדש עצמו בשעת השמיש? מהי כמשמלן? תשובה, דהה ולא הא, לא סגי. שבנוסף לתפילה צריך להיות אישה הוגנת לו ויקדש עצמו בשעת תשמיש. בפסוק הוזכר שנחלת השם בנים שכר פרי הבטן. מהי שכר פרי הבטן? אמר רבי חמא ורבי חנינה, בשכר שמשעין עצמם בבטן, כדי שתזריע אשתו תחילה, נותן לו הקדוש ברוך הוא שכר פרי הבטן. משעין, אומר רש"י שמשעין להוציא את הזרע, שהגבר משעה, הוא ממתין, עד שהאישה מזרעת תחילה. עד כאן שיעורנו להיום.